الشعوريه لعلو نشمته وفشل ابراهام بن عبديا هراري روح الشم تنحين وبين هذين وخذ بنيسين وخذ من بخار حميد بالتلحوت من عمر امين تحنوا متي شبات اكودين بدين بالشول بشبات يستمرنوا شعينها بالشول تدوي باب عراق كلال وخلال أففي شائش دولك تكبر من عرف شبات بها تلداش شلعور كلمار ما يمحمون شو حامل عددها إيش هم تلدات أور تلدات إيش هم بشير بتخاه حياة بشول بشول في قول شلكاح كما دتين سامتان بتخ ما يمحمين ذلك شامون بشير بشبات وحياة سكيلا זה רק תולדת האור, אף אפי שהעביר את המחם שיש בו מים חמים, להעביר אותו מעל האש, ואינו נמצא על האש. אלא בנתד, ושם בתוכו ביצה כדי לשלוק אותה, אף אפי שזה רק תולדת האש ולא האש עצמה, חייב סקילה בזה. והוא הדין, אם ראה באים לאורחים, והמים החמים שבמחם לא יספיקו לכל האורחים. לקח שני כוסות מים קרים והוסיף אותם על המים החמים כדי שיהיה מספיק לכולם. גם זה נקח שמו מבשל המים שהיו תוננים ושם אותם בתוך המים הרותחים, נקח שמו מבשל. לא צריך שיהיה רתיחה שמעלה בועות, כל שהיה צורדת בו נקח שמו רותח. מה זה היה צורדת בו? שהיד נחלית, אין שערים בידיים. יש אנשים שהידיים שלהם חזקות, רגילים עם דברים חמים ולא נחווים, ויש בני אדם שהם ענוגים תקף נחווים. אלה משערים במה? כל דבר שאפשר לשתות אותו בעודו חם וכשמו אין יד צולדת בו, ושאי אפשר לשתותו כשמו יד צולדת בו. שהפה הוא עדין בדרך כלל, גם בפה גם כן יש אנשים שהם שותים חם מאוד ויש אנשים לא יכולים לשתות כך. אף על פי כן רוב בני אדם שווים בדבר הזה. כך כתבו הפוסקים שיד צולדת בו משערים לפי אם אדם יכול לשתות אותו כמו שהוא או צריך לחכות עד שיתקרר. אם שותה אותו כמו שהוא זה כשמו חם שיד צולדת בו ויסן בפנים ביצה וכשמו מבשל לחייו, ואם אי אפשר לשתות אותו כגון שהוא, זה נקרא שמו יד צולדת בו. ואם אפשר לשתות אותו, יכול לשתות בנקל, זה נקרא שמו אין יד צולדת בו, והסן בפנים ביתה אינו חייב. אבל לך תחילה ודה צריך להיזהר. קשה מאוד לעמוד על זה, לכן כדאי להיזהר, שבע תעשה עדיף. אנחנו מדברים על עניין העקרון של מלאכת בישול, זה לא תלוי בבישול על האש, זה צריך לדעת. תולדת האש כמו האש, והמבשל בא בתוך מים חמים אפילו שהוא מעובר מעל האש, יש בזה איסור בשום מטורה. לכן הוא עוד צריך לזהר בזה. כמו שאמרתי, באים אורחים ואדם הוא רואה שלא מספיק לו המחם, אז הוא הולך ומוסיף על זה כוס מים כדי שירמו המים, זה אסור. למען כשאמור מבשל בשבת ועוד צריך להיות זהירים בזה, שאנשים עמי הארץ לא יודעים. חושבים לכם מה עשיתי? כבר המחם הוצאתי אותו מעד האש. אז איך המים האלה התבשלו? והוא לא יודע שמכיוון שהמים החמים, תתאה גבר, המים החמים מוצאים בתוך המחם, והוא מוסיף עליהם כוס אחד או שניים, וכשאמור מבשל. צריך להיות זהירים בדבר הזה. עכשיו, יש לנו דין, אין בישול אחר בישול. דבר שהוא כבר מבושל מאתמול וחוזר לשים אותו בתוך כדי רותח של מרק, לא לקח שמו מבשל. אין בישול אחר בישול. כגון הוא בישל תנגורת והוציא אותה מעל המים, שם אותה אפילו במקרר, והיא תנגורת לבדה מבושלת. לוקח ביום שבת, רוצה לקחת את התנגורת הזאת ושם אותה במרק רותח אחרי שיעביר אותו מעל האש. כדי ראשון هيما نحر بها ايش كاش ممكن يرجسون هريدو سمع على ايش بسام بتخور تتنجد تزور شتا تولينيت بدي لحمم اوتا بسام اوتا بتخور مرك האם מותר לעשות כן? מותר. אין בשור חל בשור. דבר שכבר הוא מבושל, לא שאולך תגיד עוד פעם מבשל אותו. שם אותו מרק לטייח, עכשיו בשור לטייח. מה בכך? מה אני שמתי? שמתי דבר שכבר מבושל. רק הוא על ידי כך יתחמם. מה בכך שיתחמם? בזה אין בשור חל בשור. זה מוסכם לכל הפוסקים. אבל יש מחלוקת בדבר לח מבושל. האם יש בו בשול אחד בשול או לא? מה זה דבר לח? מרק, מבושל. והוא לוקח את המרק הזה, יוצא לחמים אותו מיום שבת, ושם אותו את המרק, שופך אותו בתוך סיר אחר, שיש שם מרק לא טייח. זה כבר נתקרה, נתמנן. אחרי שהוא הסתמנן, אתה יוצא לחמים אותו, שם אותו בתוך סיר אחר, שהוא לא טייח, אתה מבשל את עוד פעם חזרה, חוזר ומתבשל, ויש בשול אחר בשול בלח. זה בזה יש מחלוקת, מחלוקת הפוסקים. הרמב"ם סובר, אין בשול אחר בשול, בין בלח, בין ביבש. אמרנו, דעת הרמב"ם, שאין שום הפרש, בין לח שמבושל, שאין בו בשול אחר בשול, למשל שם אותו על גבי פלטה של שבת ועל ידי כך חוזר ונרתח. פלטה של שבת היא לא מבשלת, היא מעמידה את הדבר כמות שהוא, אבל היא משאיר אותה הרבה זמן, יתחמם האוכל ויגיע ליד תולדת בו. עכשיו המרק הוא תונן, שם אותו על הפלטה, חוזר ורותח. אסור לעשות כן בשבת לפי דעת הפוסקים. למה? מפני שיש בשול אחר בשול בדבר לח, והמרק זה לח. לכן אדם עכשיו יש לו נגיד למשל מחבת שיש בתוך הדגים ויש בה רוטב, עם הדגים יש רוטב והרוב לח, הרוב רוטב, ושם את המחבת הזאת על פלטה של שבת כדי לחמם אותה לסעודה שלישית. הוא שם את זה בבוקר אחרי שהוציא את החמין מעל הפלטה של שבת, רוצה להשים את המחבת הזאת כדי שתוכל להתחמם עד סעודה שלישית, תוכל לאכול מזה תבשיל חם. אם הרוב רוטב, זה נקרא שמו בשול אחד בשול בלח, שבזה אסור, יש לאסור. זה דעת כמה פוסקים, והם ראשי, הראש, רבנו יונה והטור. כולם סוברים שיש בשול אחר בשול בלח. הרמב"ם סובר שאין בשול אחר בשול בין בלח ובין ביבש, כדבריו של הרמב"ם סוברים הרשב"א, הריטב"א והר"ן. נמצא שיש בזה מחלוקת כמעט שכולה, קשה לקבוע בדיוק מי רוב מי מיעוט בדבר כזה, ארבעה נגד ארבעה, שלושה נגד שלושה. לכן כיוון שיש בזה מחלוקת, וזה ספק דאורייתא, שתפילת העוסרים עושים את זה מן התורה, שאומרים שיש בשול אחד בשול בלח, כי המרק מסתמק ונעשה יותר מבושל, לא דומה לדבר שהוא כבר יבש. לכן לפי דעתם יש בזה איסור מן התורה, ולכן ספק דאורייתא לחומרה, צריך להחמיר. גם מרן בסימן שין י"ח פסק לנו להחמיר. הוא מביא בבית יוסף את המחלוקת שהרמב״ם סובר שזה מותר, מסכימים עמו הרשב"א, הריטב"א, הר"ן, כולם גדולי העולם. אבל מאידך גיסא יש פוסקים שמחמירים, והם ראשי, הראש, רבן יונה והטור. לכן מכוח ספק פסק לנו בשולחן ערוך שיש בשול אחד בשול בלח, כלומר שיש בזה איסור של בשול, זה יש בשול אחד בשול. וזעת הרמב״ם אמרנו שאין בשול אחר בשול, כל דבר שכבר מבושל לא מבשלים אותו. ביבש כולם מסכימים לכך שאין בשול אחר בשול, בלח יש בשול אחר בשול. זה ככה לך, אנחנו מחמירים כדעת ראשי והראש הרבנו יונה שסובנים שזה אסור, ולכן צריך להחמיר, כיוון ספק דאורייתא לחומרה, וזה דבר שהוא דאורייתא, ולכן צריך להחמיר, וכך פסק מרן בשולחן ערוך. וזה כך צריך להיזהר. אם רוב התבשיל ילח, כדומה שאמרתי מחוות שיש בה דגים שבשל אותם כבר מאתמול יחד עם המרק, עם הרוטב שבהם, אם הרוטב הוא הרוב, אז יש בזה אסור לשים אותם על פלטה של שבת, שתתחמם המחוות הזאת עד שתרגיע על יד צורדת בו. אם זה רחוק מהאש והאש יותר מדי נמוכה, באופן שאם שמו זה על האש לא יהיה רק פושר, מוציא אותם מכלל צונן ועושה אותו פושר, בפושר אפשר להקל לכל הדעות. כל הוויכוח הוא בדבר שנעשה רותח אחר כך ורתיחה פירושה שיהיה צורדת בו, שתשים את היד שלך תקווה ממנו. אלא שאמרנו לא משערים ממש ביד, כי יש בן אדם יאמר לך לא, אני היד שלי ברוך השם לא יהיה צורדת בו. וטבעים שונים יש בני אדם, יש בן אדם שהוא רגיל תמיד עם דברים חמים, תופס דברים חמים עד שמתרגל, ואז כשתופס את זה זה לא מדבר, אין יהיה צורדת בו. אלא משערים אם יכול לאכול את זה כמו שהוא בלי להניף עליו רוח שיהיה רחום מרחפת על פני המים, אלא תקף לוקח זה יכול לאכול אותו, סימן שזה אין יצולדת בו. אם יצולדת בו זהו האסור. ולכן כמו שאמרתי, אם יש רוב רוטב בתוך המחבת או בתוך סיר ושם אותו על פלטה של שבת עד שנעשה יצולדת בו, יש בזה אסור לתורה, לכן מרן החמיר בדבר הזה. אבל אם הרוב יבש, יש מעט מאוד רוטב, לא יחמירו בזה. למה? אני שאין לך דבר יבש, נאמר בשר או תנגולת, שאין בה מעט, מעט לחלוחית. לא יכול להיות דבר כזה. גם דגים, דגים, גם כן יש בהם לחלוחית. לכן בזה לא נקשמו דין לח, אלא נקשמו דין יבש. כך כתבו הפוסקים, יש לפי מנחת כהן, מפרש את דברי הפוסקים שאמרו שיש משול אחר משול בלח כגון שהרוב רוטב. כך כותב גם הגאון אגריטל, גם ככותב, שדווקא כגון שהרוב רוטב. עוד יש גם ככמה אחרונים, כי בלשון בית יוסף כתוב בשם רבנו ירוחם שרובו רוטב, כך כתוב. ויש מגיעים, אומרים שזה לא מדויק, אלא אפילו מאותו רוטב. אבל כבר העריכו האחרונים להסביר לעשות שרבן ירוחם שצריך להיות רבו רוטב עד שיאסור. אם אין הרוב רוטב יכולים להקל. טוב הדבר, אם יש מרק ישפוך אותו, ישפוך אותו בתלחת אחרת, בקערה אחרת, כדי שלא לחמם את המרק עצמו. אבל אם יש קצת לחלוחית, כמו שאמרתי, לכל הדעות מותר, אין בזה לאסור. עכשיו יש נגיד מרק, מרק עם בשר, שם אותו בתוך המקרר ונעשה למעלה מוצק על זה, שם אותו במקרר, נתקרה מאוד, נקפה למעלה, שומן שיש למעלה נקפה עד שאתה לא רואה אפילו את המרק שיש בלתיים. האמת שיש שם מרק. מה זה נקה שמו יבש, נקה שמו לח? מרן אומר, כיוון שלמעלה הכל מוקפה, יש דינו דין יבש ולא דין לח. לכן מותר לחמם אותו, אפילו שעל הדין שמחמם אותו, זה ניתח, נעשה את הערבה של מרק. אף על פי כן, זה לא נקה שמו לח, אלא דינו כדין יבש. וכן במחבת, ששמת אותה במקרר, מחבת ששמע דגים או בשר, ושמת את זה במקרר. ועל ידי כך נקפה למעלה. נעשה הכל כפוי, אבל כשתשים את זה על פלטה של שבת, אחרי שעה שעתיים הכל יהיה ניתח ויהיה מרק. זה לא נקה שמולח, אלא דינו כדין יבש. יש בזה כמו ספק ספיקל לכולה. לכן המקד בזה יש לה מה שיסמוך. וזה הרבה פעמים יש בני אדם כאלה שלא יכולים לאכול דבר קר, יכול להביא אותם מזה חולי מעין. או למשל ילד, תזו ילד, תינוק רך, המעיים שלו לא יסבלו דבר שהוא קר מאוד, צונן מאוד. לכן הוא עושה אותו פושע בכל הפחות, שם אותו נגיד למשל על פלטה ששבת. לכן יש מקום להקל בדבר הזה, בפרט אם מוציא אותו תקף ומיד אחרי שיהיה פושר, מיד הוא מוציא אותו משם. אז לכן יש מקום להקל בזה. עכשיו, דין בישול אחר אפייה או תליה. יש דין במסכת פסחים, דף מ', שם כתוב לגבי קורבן פסח. אתם קוראים בכל יום את המשנה, הפסח אינו נאכל אלא תלי, וכל אותם הדברים שאינו נאכל אלא, אז זה אחד מהם, אינו נאכל אלא תלי. אומרים אין הפסח נאכל אלא בחמץ. מה, פסח אוכלים אותו עם חמץ? אלא זה ראשי תירות, חצרות, מנויב, תלי. אין הפסח נאכל אלא בלילה, ואין נאכל אלא חצרות, חצי הלילה, ואין נאכל אלא מנויב, אלה שלמנו עליו לפני השחיטה שלו, והוא נאכל אל הצלי. כן, צריך לאכול אותו צלי. לא תאכלו ממנו נע ובשל מבושל במים, כי אם צלי אש, ישלב מן התורה. צריך שיהיה רק צלי. ושם הגמרא אומרת, פסחים דף מ', צלעו ואחר כך בשלו, עדיין זה אסור. או בשלו ואחר כך צלעו, גם כן אסור. צריך שיהיה צלי, כי אם צלי אש. נכון, כתוב גם כן, לא תאכלו בשל מבושל במים. למה פסוק כופל, בשל מבושל? לא תאכלו ממנו נע, מבושל במים. בשל מבושל, לרבות צלעו ואחר כך בשלו. כך הגמרא אומרת. לכן אומר רבי יוסף, אסור לאכול פסח שצלע אותו, אפילו שקודם צלע אותו. אבל אחר כך בשל אותו במרק, ברוטב, זה נקרא שמן מבושל. לכן התורה כפלה, ובשל מבושל במים. רעדיה, רבינו אבי העזרי, מביא מה ששמע מפיו של רבי אלעזר ממץ, תלמידו של רבינו תם. רבי אלעזר ממץ אומר, אין בשול אחר בשול, אמרו. אבל אם זה בשול אחר אפייה, נקרא שמור בשול. ויש בזה עצום לתורה, ככה סובר. לומד את זה מדין פסח. כמו פסח, היה הצלי, לעשה אותו מבושל, אז אמרנו שזה אסור. לומדים את זה מהפסוק, ובשל מבושל במים. אז גם כן דבר שהיה צלי. נכין, בשר צלי מאתמול. ואחר כך, לא נוח לא לאכול אותו, אולי זה קשה עליו, אז שם אותו בתוך מרק רותח, כדי שיתרכך. זה נקרא שמו בשול אחר תלייה. יש בזה עצום מן התורה, לדעת רבי אלעזר ממץ. והוא הדין לפי דעתו, צלי אחר בשול. איך? לקח חצת בשר מבושלת מתוך הסיר, ושם אותה מול האש, או על פלטה של שבת. ולאט לאט נתאבה הרוטב שבו, ונעשה כמו צלי. זה נקרא שמו צלייה אחר בשול. גם זה אסור. סובר רבי אלעזר ממץ שהאסור שאמרו חכמים בדין פסח שייך גם לדין שבת. כשם שבפסח צלעו אחר כך בשלו, או בשלו ואחר כך צלעו אסור, כך הדין גם כן לגבי שבת. רבינו אלעזר בריאל הלוי רעדיה מביא אותו, הוא אומר ולב מלטעי, דוחה אותו, זה לא נכון. הגמרא שם בפסחים נמדה על זה מפסוק, שם יש פסוק מיותר ובשם מבושל, לכן דרשו מה שדרשו רבותינו, מכוח דרשה נשאר גזרת הכתוב. אבל לגבי איסור שבת, מכיוון שזה דבר שנאכל כמות שהוא, נגיד זה מבושל, ואתה עושה מה עושה, ושם אותו למול האש כדי שיהיה כמות צלי. אז לא אכפת לי בטעמים, זה אסור, זה מבושל כבר. גם במקרא, כשאומר הפסוק ויבשלו את הפסח, דברי הימים כתוב ויבשלו את הפסח, מקשים את זה התוספות במסכת פסחים דף עין ד', אומרים דרך המקרא לקרוא גם צלי, לקרוא אותו בשל בשול. בשול כולל הכל. לכן גם כן יש לנו פסוק בפרשת ראה وبالشلتاء بآخرتاء شام كتوب شمورة حدش أبيض معسيتها فيستح لأشام الريخاء وبالشلتاء بآخرتاء بمقام الشر بحار الشام ما هذا بالشلتاء بآخرتاء بالشليم انت فيستح لا ما لون فيستح لون أخير هذا تالي لشون مكراء لحد ومير بمشول كوريا قبكين بدبار شو تالي لخير كما شو سفسف ببشال אז מה אכפת לי זה אסור? למה אני צריך לאסור? אם היה דבר שהוא צדי, ובישלתי אותו, או בהפך. לכן אין בשול אחר תדיעה, ואין בשול אחר אפייה. גם פת. ובלעד זה באמת, אבל אם יש בשול אחר תדיעה, יש בשול אחר אפייה. זאת אומרת, אם יש לך פת, ואתה מערה עליו בכדי ראשון, והרי ערון בכדי ראשון, מבשל כדי כדיפה. כן, מבשל. לכן המצא שהופך, למשל, ממרק רותח עד תלהת, שיש שם כמה פירורים של פת, אתה מבשל אותם. סובר שזה אסור. אבל לפי דעתו של רדיה, מותר לעשות כן. מרן הביא שתי הדעות בשולחן ערוך. בתחילה הביא דעתו של רבי אלעזר באמת, שאוסר, אחר כך אמר, ויש מתירים. מה זה ויש מתירים? יש ויש, הלכה כויש. זה כלל גדול. כל מקום שיש לנו בשולחן ערוך, יש אומרים ויש אומרים, תופסים את הסברה האחרונה. היא הנכונה. כשכתב מרן מתחילה, יש מי שאומר שאסור. יש מי שאומר, כוונתו הרבי אלעזר, באמת. ויש מתירים, למה כתב בלשון רבים? לא אמר כמו שאמר מתחילה. ויש מי שאומר שמותר, לא אמר. ויש מתירים. בפני שרבנו עזר ברואל הדבי לא רק הוא לבדו גם המורדכי הרב המורדכי תלמידו של, של, של מערם ברוטנבורג חברו של הראש גם הוא כתב להתיר כן? הם רוב בכלל מערם כתב קושייתו שרבנו עזר ברואל הדבי ערב עזר ממת מה הוא מדמה את זה לפסחים בפסחים יש מקרא מלב דבר הכתוב, ובשל מבושל, שם הרבוי, מה אתה לומד משם? אמר, קושתו של רבינו רבי אלעזר בר יהודה הלוי, קושה חזקה היא, כך כתב בבית יוסף. וכשכתב ככה בשולחן ערוך, יש ויש, ודאי שדעתו להתיר, כמו הוא הולך בשיטתו של בית יוסף. בבית יוסף כתב שהקושה שהקשר עליה על רבי אלעזר ממית, קושה חזקה היא. לכן הוא סובר באמת להתיר. וזה דעתו של מרן. לכן כשכתב יש מתירים, דעתו להקל בדבר. שמותר לעשות, לבשל דבר שהוא אפוי, ואין לו דין איסור שבישול. כגון למשל, לשים בכדי ראשון, העברת אותו מעל האש, והוא עדיין רותח, מרק רותח. ולקחת, נגיד, כיכר שהוא קצת יבש, ואתה לא רוצה לאכול אותו כשהוא יבש, רוצה לרקח אותו. אתה לוקח אותו, מפרר אותו בתוך הסיר. וכל שכן היא מפרד אותו בתוך תלהת, שזה כלי שני, כל שכן שזה מותר. לכן, אם מעיד באמת כנסת הגדולה, מעיר שהמנהג פשוט, כדעתו של מרן בהתיר, ואכן אומר, יש כאלה שעושים, מבשלים לשבת לחמים, רגלי בהמה. וזה סמיך מאוד, מלא שומן. אז מה עושים? כדי שקשה להם ככה לאכול אותו, והוא מלא שומן, לכן מפררים פת יבשה בתוך תלחת ומריקים את המרק של רגלי בהמה על זה, והוא רותח על ידי כך הפת שואב קצת מהשמנונית בגמרא כתוב במסכת יומא דף עין ו הסלב שהיו אוכלים אבותינו במדבר אומר היה בא בכל יום היום היו עפים שני סלבים ובאים לביתו של רב חסדה. באים לביתו של רב חסדה, היו באים מזומן, לא הולך לסעוד אותם, רוצים להטעים אותו טעם עולם הבא, טעם שהיה במדבר. היו כל יום באים לא שני סלבים. סלב אחד היה אוכל, סלב שני היה שולח אותו לחתנו. חתנו היה רבה, שהיה גם כמגדולי הדור, היה שולח. כל יום אחד לא ואחד עוברת הגמרא, הטעם של הסלב הזה, צולים אותו. יותר טעים לכל אותו צדי, לא מבושל. מבושל יש בו הרבה שומן, קשה לבלוע אותו. אבל כשהוא תלוי, צמים אותו, צמים. 10 بيتوت حد على الشني حد على الشني بسميه موتور معلى והפת שואב את השומנמית, שואב, 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 אומר, הפת האחרונה, העשירית, היא רחוקה ממנו, בלעה כל כך שומן, אי אפשר לאכול אותה בלי עוד חתיכת לחם, ברוב ששם שמן, כן? זהו הסלב שהיה במדבר. ויום פטירתו של רב חסדא, מחכה ארוחת צהריים, כל יום אוכל סלב, ואין, אין, לא בסלב, מה קרה? אמר כנראה שנפטר היום רב חסדא, בזכותו אני איתו אוכל. עכשיו אין. אין רב חסדא, אין סלב. וכך היה. לא גמר את המילה מדבריו, אשתו, הלוא הייתה ביתו של רב חסדא. שומעת, הקירוז יוצא ואומר, רב חסדא נפטר, שיצאו כולם לדוויה שלו. כן? זה היה בזכות הצדיקים, היו בניהם לבד. בלי שיצאו לתרוח, ללכת לחפש איפה יש סלב. היו בניהם סלב. אוטומטית היה ביודע סלב, שניים, צריך יום לבוא לכבודו של רב חסדא. היה שולח אחד לחתנו ואחד לא. אני אומר, יש לפעמים שומן קשה מאוד, לא כל אחד ואחד אוהב לאכול ככה שומן, לאכול, לאכול אותו, לפעמים יקיע אחר כך. אז לכן מה עושים? מלקחים אותו על ידי שאוכל פת עמו, הפת שואב את השומן, ואז יכולים לאכול אותו. וזה מה שאומר בכנסת הגדולה, שהיו נוהגים בקושטה, אמר בקושטה, קושטה מדינה, אז היו קוראים אותה, כן? היו נוהגים לעשות בשבת בשלח בפרט, מרק של רגלי בהמה, שיש שומן הרבה, אחר כך שופכים אותו על הפת שנמצא בקערה, ואוכלים אותו. זאת אומרת, ואין בישול אחר אפייה, הפת הוא אפוי, לכן כששופך עליו, מה תגיד אותם? ושל אותו, ונשלה רותח. אין בשול החרפיה. ולכן זה מותר. והוא מסביר ככה בדעתו של מרן, שזה סברת האחר, סברה האחרונה, ויש מתירים. גם הגאון יהודה עייש, בספר מתי יהודה, שהיה רבה של אלג'יריה, גם הוא כותב ככה, פירושו של דברי מרן, ויש מתירים, שאפילו בכדי ראשון מותר. ואומר שכך היו נוהגים אצלו באלג'יריה, שהיו מכנים בזה. היו שמים בתוך הכלי של המרק שמועבר מעל האש. על האש אסור, כאילו אתה מבשל אותו. כאילו, זה מדרבנן אסור. אבל כיוון שאתה עברת אותו, מותר לך תחלה לשים שם פת, פת ופת, כשזה פת יבשה, חבל לשפוך אותה, מנצילים את זה, שואב את המרק ואוכלים את הדבר הזה. מפני שאין בשול אחר אפייה. זה המסקנה שלהם. היה גאון במרוקו, רבי רפאל ברדוגו, גם הוא מביא את המרן, ומפרש כמו שפרשנו. פירוש ויש מתירין, היינו אפילו בתוך כלי ראשון, לכל שכן בכלי שני. כי למה כל הראיות האלה? מפני שהרמה לא הביא ככה במרן. כאילו הוא בא לפרש את דבריו, ויש מתירין הגהר בכלי שני. מי אמר לך שמרן סובב בכלי שני? מרן כתב ויש מתירין. וכתב רק לבית יוסף, שהקושה של רבינו לעזר בר יואל, עד דברי רבי לעזר ממת, קושה חזקה היא. זאת אומרת, שאין בשביל החרפייה. וכמה אכפת לי בכלי ראשון, מה זה בכלי שני? כמו שאנחנו אומרים, אין בשביל אחר בשביל. יש הפרש בזה בין כלי ראשון וכלי שני? לא. בגמרא מפורש, בשבת קוף במהי עמוד ב', שהתרנגולת היה מבשל אותה רבי אבא, אחד מחכמי האמוראים, היה מבשל אותה ומוציא אותה מהמרק, ונשארת עד מחר. שם אותה במקרר, או היה בזמנה מה היה מקרר, היה איזה חלום שנושא בו רוח, ושם היה קריר מאוד, שם את זה שם כדי שלא יצריח, שלא יתקלקל. ואחר כך ביום שבת הוקח אותה, שם אותה בתוך מרק רותח, ואוכל. איך שם אותה בתוך מרק רותח וכדי ראשון? הלא זה מבשל, אלא אין בשול אחר בשול, זה כבר מבושן. אותו דבר, אין בשול אחר אפייה. מה לי זה, מה לי זה? אותו דבר, אין בשול אחר צליה, דבר שהוא צלי. וקשה קצת לאכול אותו, קשה מאוד, תשים אותו בתוך המרק כדי לרקח אותו. והמרק הוא רותח, שהיה סולדת בו, אף על פי כן מותר. אפילו בכדי ראשון. רק שהוא עובר כבר מעל האש. עד האש אמרנו שלא. אבל כחובה מעל האש מותר. כן, הרי מצאנו עכשיו שאין בשול אחר צדיה, אין בשול אחר אפייה. עכשיו לגבי הקפה. לגבי קפה, אתה שם קפה, אבק של קפה, אבקת קפה, אתה שם את זה בתוך הכוס. הוא פותח את הברז של המחם, שהוא רותח. והברז הזה נשפח לתוך הכוס, ששם נמצאת הקפה. מותר לעשות כן או לא? יש 5-6 תשובות בספר גינת ורדים על הקפה הזאת. והמסקנה של הפוסקים שם, כמה פוסקים כתוב בדבר הזה? נקפל לזה הגאון באברהם יצחקי, שהיה מתהלה אבדין בחברון, ובסוף ימיו היה ראשון לציון, מנו אותו כראשון לציון. זה רבי אברהם יצחקי. היה שם נושא ונותן בזה רבי משה בן חביב, שיש לו המון ספרים. יש לו שוט קול גדול, יש לו ספר תוספת יום הכיפורים, יש לו כמה ספרים. והיה גאון יחיד בדורו. גם הוא כותב, גם כן בנושא הזה. וכן, מי עוד היה? רבי יעקב פרצ'י. זה היה אבדים באלכסנדריה, בזמנו של בעל גינת ורדים. שלושתם מתירים מביאים את השאלה הזאת, שכותב עליה בעל הספר, היה שמו רבי אברהם הלוי, שהוא כותב, והוא נוטה להחמיר. אומר, הקפה הזאת, אפילו שהיא כילויה, קונים אותה, אחרי שטוחנים את הקפה, קונים אותה. לפני שטוחנים, קונים אותה, ואחר כך טוחנים אותה. אז הוא אומר, זה אף אחד לא אוכל קפה ככה כמו שהיא, לכן לא רק שמה אוכל שכבר נקלה, לכן הוא אומר, צריך להחמיר. והם חוקים עליו. עוברים מעשים בכל יום, עוברי דרכים, אין להם שם מים באמצע הדרך, אבל לפעמים כדי להסביע את עצמם, לוקחים אבקת הקפה הזה, שמים בו מעט סוכר, ואוכלים אותו. וזה מחזק אותם, שיוכלו ללכת, להמשיך. אומר, הנה מעשים בכל יום, שגם זה נאכל. למה אתה אומר שזה דבר שהוא לא אוכל? ממילא, אין בשור אחר כליה. אם אני פה פותח את הברז של מים רותחים ושופך אותו על האבקה של הקפה, והקפה הזה כבר כלוי. במילה, כמו שאין בשול אחר צליה, אין בשול אחר כליה. אז גם כן פה מותר לפתוח את הברז של מים רותחים, לשפוך על הקפה הזה. ואין בזה משום מבשל. תגיד, עירוי, זה עירוי מבשל. אבל כאן דבר שהוא כבר כלוי. דבר שהוא כלוי לא שיחבו עוד פעם בשול. אין בשול אחר אפייה, אין בשול אחר תליה, אין בשול אחר קליה. זה מה שכותבים, כל הספרים האלה, כולם הסכימו להתיר. רבי אברהם יצחקי, ורבי משה בן חביב, ורבי יעקב פרצ'י, כולם הסכימו להתיר. חוץ מהרב מחבר שנתן להחמיר. כותב על זה בספר מטה יהודה, אומר, כמובן שהרוב מתירים, הלכה כהרוב. ולכן העקר הוא שמותר לשים קפה בתוך הכוס ולערוס על זה ממים רותחים שיש ממחם שעל האש. פותח את הברז ומקלח עליו, זה מותר. או מעין שם הברז, לוקח את הממחם עצמו ושופך עליו. ואין בזה שום מסור של בישול. למה? שאין בישול אחר כליה. זה המסקנה של הפוסקים האלה. ואחריהם גם כן, כמה אחרונים שמשכו אחריהם. האשכנזים מחמירים. ושאמרתי לכם, הרמה לא תיר אלא בכלי שני. כאילו עשה עצמו שהוא מפרש את דברי מרן, ואמר לו שזה לא פירוש של דברי מרן. מרן מתיר אפילו בכלי ראשון. אבל הוא לא התיר, הרמה לא התיר, אלא בכלי שני. ולכן מה הם עושים? מה זה כלי שני? ישפחו מהם חמים בתוך כוס ריק. זה נעשה כבר כלי שני. הכלי שני שופך אותו בתוך הכוס שיש שם הקפה, אז זה, איך מהמים החמים האלה באו מכוח כלי שני. ולכן צריך לעשות כלי שני. ואפילו אחי כותב שם הרמה, גם כלי שני ראוי להחמיר. עד כדי כך החמיר. לכן האשכנזים נוהגים חומרה בדבר. אנחנו נוהגים כמו דעת מרן, שקבלנו חורה אותם. ומרן כתב שהקושיה שרעביה על דברי רבי אליעזר באמת, היא קושיה חזקה. אנחנו סומכים על דבריו, ודבריו אנחנו מרגישים אותם. מה אתה מביא ראיה בפסחים דף מ', ששם מדובר על הפסוק שכתוב בשם מבושל במים, שם הגזרת הכתוב. מה אתה לומד בזה לענייני שבת? לכן המסקנה היא שמתירים לשפוך מים רותחים על גבי קפה ואין בזה חשש. כל שכן אגבי סוכר. סוכר הזה הוא רתוח. אחרי שממצים את השחיטה של, של או קנה סוכר, או משתמשים או קנה סוכר, או משתמשים היום, יש גם כן סדק סוכר. אז גם כן, אחרי ששמים אותם בתוך המחבש, ולוקחים את כל המים שלו, ומרתיחים אותו, עד שנקפה. עד שנקפה, זה נקה שמו מבושל. זה לא נקה שמוצרי, בסוכר שיסטרי, אלא זה, זה נשון בישול. לכן אין בישול, אחר בישול. מותר לשפוך מהמים הרותחים, על גבי הסוכר שיש בתחתית הכוס. למה? אין בישול אחר בישול. זה נקרא שם בישול. והוא הדין לנס קפה. נס קפה זה לא כמו שאתה אבקת קפה. אבקת קפה לא בישלו אותה. היא רק אחרי שקולים אותו, טוחנים אותו. וזה כמו שהוא. זה נשאר בישול אחר קנייה. שיש בזה מחלוקת של רבי אלעזר ממיץ וחזרן. אבל כאן אנחנו מדברים בנס קפה, שזה גם כי הבטוח. הקפה שלו נבטל כמעט. רק יש בו את ההבקה הזאת, שאחרי שרתיחו אותה, ונתעדתה, מעדים את המים שלה, ונשאר כמו, כמו קפה. אבל זה מבושל. ואין בשול אחר בשול. אז לכן מותר בכל הדעות, אפילו לאשכנזים, שהם מחמירים כדעתו של הרמה, בזה מטילים. אומרים נס קפה זה משהו אחר. למה? זה בישול, ואין בישול אחר בישול. אלא מה? מתעדה, אז מה יש מתעדה? אבל הוא מבושל, ואין בישול אחר בישול. לכן הם סוברים להקל בנס קפה. והוא הדין, בזה אנחנו למדים. יש שקדי מרק. אוסם עושה לנו גם שקדי מרק. וזה מתוגן. זה מתוגן. אלא מה? שאחר כך מבישים אותו, נשאר כמו שקדים. יש הרבה אנשים אוכלים את זה כמו שהוא, כמו פצחים, אוכלים את זה. ואמרו לנו, אצל החיילים, לפעמים הם לא מצאו תחת ידיהם מרק וזה, שמים את זה על השולחן, כערה גדולה מלאה, כל אחד לוקח, כן? בורא מיני מזונות, אוכל את זה, מה יש? זה מותר. רוצה לעשות אותו בתוך מרק, ביום שבת, נמצא בתוך הבית שלו, והוא רוצה לקחת את שקדי מרק האלה, לשים אותם בתוך מרק רותח, יהיה יותר רך ונוח לו יותר לאכול אותו. זה אף על פי שהוא כבר יבש, יבש היה את העץ, אבל זה כבר מבושל, זה מתוגן. כן, אם הוא תגון ובישול זה אותו דבר. אפילו למי שמחלק בין אפייה וכלייה וצלייה, אבל כשזה דבר שהוא מבושל בשמן, מתוגן, גם כן דינו כדין בישול. ואין בשול אחר בשול, ואין בשול אחר תגון. לכן שקדי מרק האלה, רוצה לשים אותם, יש לו מרק, ולוקח את השקדים האלה, שמים בתוכו, ומעבב אותם קצת, בוחש בהם בכף, ואוכל את זה. לא תאמר, זה מבשל. איך אתה עושה דבר כזה בשבת? לא, אין בזה בשול. בפני שאין בשול אחר בשול. זה כיוון שהוא מתוגן, דינו כמבושל. וכן יש גם כן אטריות כאלה, מבושלים. רק תשימו אותם מעט בתוך המרק, ותבחוש קצת ותתחיל לאכול את זה. גם זה כבר מתוגן, כיוון שכל דבר שהוא מתוגן, לא כנתבשל. ואין בשול אחר בשול ביבש. זה דבר יבש. לכן אין בו שום חשש של בשול. ולכן מותר לך תחילה לאכול את דברים האלה. תחילה,
מרק שנשאר בליל שבת, מותר יהיה לך תחילה לשים אותו בבקפיא, שאפילו יקיף אותו מחר בפלטה?
לא, אין להתיר, אין להתיר. מרק היה ונשאר מרק. וששתם אותו במקפיא, אז נשתנה שמו, זה כשבאופן טבעי היה כמה, כמו שאמרתי, כמו שומן שנקפה, זה משהו אחר. זה מכוח השומן שלו, נקפה. אבל פה אתה מקפיא אותו בתוך המקרר. לכן אין להקל בזה. נקשמו עדיין מים, שעליו תורת מים, כאילו דבר לך. ויש בשול אחר בשול בלח. כן, אמרנו כבר שיש לנו כל חלוקי דינים האלה, צריך לדעת עוד דבר. אנחנו בזמננו יש לנו פרטה של שבת. פרטה של שבת, יש אומרים, אם אתה שם על זה, נראה כמו שאתה מבשל. אבל לא אמרתי, גם כשאנחנו מתירים, לא שיהיה על האש. אם יהיה על האש, אסור. כן, פה אתה שם את זה על האש.
לא.
זה לא נקש שמו על האש. מה שאסרו חכמים על האש, כשיש גילויה, ואתה שם, למשל, דבר יבש אפילו, כדי לחמם, זה אסור. אבל כשזה לא אש גילויה, אלא מחוסה, כמו שיש לנו היום פלטה של שבת, אז זה שם על השייך נאמר, זה נקש שמו אש, כמה שהיא מחוסה לגמרי, אז זה נקש שמו כאילו יש עליה מחסה, כמו קירה שהיא גירופה וכתומה, שכבר היא מחוסה. לכן אין עליה תורת האש. כשיש גילויה, נכון, יש לאסור. אבל כשהיא... למה יש לאסור? משום שמחזק מבשל. כשאתה שם את זה על האש, כמו שאתה רוצה לבשל את דבר. זה מדרבנן אסור. מחזק מבשל, נראה כמו מבשל. אסור את זה מדרבנן. אבל לא כן אתה שם על פלטה של שבת, כולם יודעים שעל פלטה לא מבשלים. מבשלים קודם לבד, כדי להשאיר את חומו, אתה שם אותו על פלטה של שבת. לכן זה לא דומה ששם על אש, למה ששם על גבי פלטה. ועוד דבר, באש יש חשש שמי יחטא בגחלים. בזמנם היו עושים על גחלים. וגם בזמננו, אם שם את זה על האש, יש פטליה, זה יכול להגביע. אז כמו שמי יחטא בגחלים. כאילו אתה מבעיר, גזירה שמי יבעיר. אבל בפלטה של שבת אי אפשר להגביע את האש, האש הוא מצב אחד, מצב תקין. זה לא עולה ולא יורד. אתה שם אותו רק עליו, כדי לחמם את האוכל. זה יכול לחמם, אבל לא להגיע כדי בישול, זה לא יכול לבשל. תשים בשר, תשים את זה על פלטה של שבת. תשב שש שעות ולא יתבשל לך. אין דרך לבשל על הדבר הזה. לכן קוראים אותה פלטה של שבת. למה בשבת לא מבשלים. זה פלטה שומר על החום, או קצת עושה את זה יותר חם, זה הכל. ועוד שבכל אש יש חשש במשך הזמן, האש הולכת ודועכת, לא נשארת מצב אחד. כל אש, ככה זה, זה גחלים. לאט לאט, זה הולך בשוקע, דועכים, דועך האש, ולא נשאר את הדבר. נר רשעים ידעך, אבל הפלטה של שבת מסכנה לא דועכת, נשארת כמו שהיא, לא קעת עינה ולא נסליחה. נשארת אותו דבר. לכם שזה, לא שייך בזה גזירה שמי יחטא בגחלים. כל הדברים האלה, כל הסברות האלה כתבו אותם הפוסקים שדורנו, הגאון הרב פרנק עליו שלום, ועוד כהנה וכהנה מהגדולים האלה, שכתבו את הסברות האלה כדי להקל בדבר ולא להחמיר. לא חוכמה לחפש חמורות. כל אחד יכול לחפש חמורות בתחת הארץ. אנחנו מדברים לפי הלכה. מישהו שעשות חמורות, בבקשה, הוא שם לו. הוא אומר, לא, אסור. אז מה הוא עושה? רוצה לאכול סעודה שלישית באוכל קר. רוצה לאכול קר. טוב, יש בני אדם בריאים ברוך השם. רוצה לאכול אוכל קר. אני בסתם לא, מה יש? אבל יש בני אדם שהם רגישים. המעיים שלהם לא סובלים דבר קר. בפרט כשיש בזה זה מעט מרק וכיוצא, זה האוכל קר. בפרט אם היה במקרר, לא עליכם, עושה אחר כך במעיים שלו, עושה כל מיני צרות. לא כל אדם הוא אותו דבר. יש אנשים רגישים, בכל שכן תינוקות רכים, עד שש שנים, שלוש, ארבע שנים. זה עדין מאוד הדבר הזה. לא אפשר להחמיר עליהם. יחמיר באדם שהוא בריא, שהוא יכול, בבקשה, יוכל. אבל אנחנו מדברים מצד ההלכה. מצד ההלכה אין חילוק. אבל צריך לדעת שגם מצד ההלכה זה מצד הזה, מותר. וכל זה אם אנחנו נאמר שיש בשול אחר בשול בלח, כמו שפסק מרן, אבל יש פוסקים שחורקים, אפילו בלח שאומרים שאין בשול אחר בשול. לכן למה להוסיף עוד חמרות ועוד חמרות? די לנו לקיים דברי מרן, ולא יותר. ותו לא בדי, לכן אפשר להקל. לפעמים יש קהל שנועדים יחד, כגון במלון, בתי מלון, ומביאים, רוצים להביא להם אוכל וחושים להוריד את החמין מעל האש שאם תקפו מיד יורידו ויחדקו להם בצלחות. יש שרוצים להביא להם את החמין שעה יותר מאוחרת או לאכול את זה בחדה שלישית. אז מה הם עושים? לא מורידים בכלל את החמין מעל האש, שהם יורידו אחר כך עשו להחזיר. אז מה יעשו? יכולו קר את זה, לכן משרים אותו על האש ולוקחים במגריפה גורפים מהחמין ושמים את זה בצלחות ושולחים למי שצריך לאכול, ונשאר החמין על האש. אף על פי שעל ידי הגריפה הזאת משריש למעלה יורד למטה, משריש למטה למעלה, והחמין מתחמם יותר ויותר כשהוא למעלה רחוק מהאש, כשהוא יותר למטה קרוב לאש מתחמם יותר. אין בכך קידום. לא נקרא שמו מגיס, כמו שעלה על דבר של איזה חכמים לדמות את זה לדין מגיס. זה לא מגיס, דבר שמושר כל צרכו, אין בו משום מגיס. לכן זה מושר החמין, מושר כל צרכו. רק מה אתה אומר? זה שלמעלה נהיה יותר חם, שיורד למטה. מה בכך? שיהיה יותר חם. מה? בפרט שהחמין דרך כלל הוא יבש, ואין בשול החבשול ביבש. לכן אין להחמיר בזה. אם רוצים להשאיר את החמין על האש, בכדי שישאר לסעודה אחרת, או שעות יותר מאוחרות, ורוצים לקחת מלמעלה מעט, כדי לתת לחלק למי שצריך. אין בזה שום איסור, ואין בזה משום מגיס, זה פנה שהגתה נקראת דווקא בדבר שאין לו מבושה כוסרחו. דבר אוכל שמבושה כוסרחו, לא שייך בו משום מגיס, לכן זה מותר. עכשיו, אחרי שדיברנו בעניין הבישול, אני צריך להסביר עוד דבר אחד. אפילו שיש בישול אחר בישול בלח, אמרנו בלח יש עשרים בישול אחר בישול, אבל צריך לדעת כל זה בכלי ראשון. כלי שני לא שייך בבישול כלל. כלי שני כמו חכמים אינו מבשל, אף על פי שהוא רותח. זה שנמצא בכלי שני, מה זה בכלי שני? סתם למשל, נגיד בתוך כוס מהמים הרותחים של המחם, סתם בתוך זה חצי כוס עם תה או עם קפה. טוב, זה חצי כוס. אני רוצה לשפוך עליו חלב קר, חלב צונן. מותר לעשות את זה? אבל זה מבשל, אבל זה רותח המים. אז בתוך כלי שני זה. כל מה שכבר שפכתי בתוך המחם, לתוך כוס, או לתוך תלחת, או לתוך קערה, זה נקרא שמו כלי שני. ושוב אינו מבשל. אם תשיני, למשל, כמו שאמרתי, חלב, חלב, צבור היה רתוח. אבל היום זה יתקרר. קרר, יש בו בישול. אם תשים אותו על פלטה, זה אסור. אבל פה אתה שם אותו בתוך כלי שני. כלומר, הכוס הזה שהוא כלי שני, שהוא לא נמצא אף פעם על האש, אלא שפכת בתוך המחם שעל האש, שפכת בתוך הכוס. ואתה רוצה למזוג את הקפה הזה עם מעט חלב. אף על פי שהחלב קר, צולן מאוד, היה בתוך המקרר, והוצאת אותו ושפכת על זה, אין בזה שום בישול כלל. כלי שני אינו מבשל כלל. זה כלל, חוק ולא יעבור. וזה נקרא שמו כלי שני, הכוס. לכן מותר למזוג לשים חלב על גבי הקפה הזה, כדי שתוכל לשתות אותו. והוא יודע אפילו להיפך. אם שמת בתוך כוס חלב קר, חצי כוס חלב קר, ועל זה אתה פותח את הברז ושופך עליו מים חמים, גם כן מותר. אם יש שום דבר, תגיד למה? זה עירוי מבשל. עירוי מבשל דבר שהוא יציב, לא כמו מים שתקף המיד זה מתערבב. כך כתבו התוספות בשבת מ"א, שדבר שהוא לח ודרכו תקף להתערבב לא שייך בו דין עירוי. עירוי שייך על דבר יבש שאתה מערה עליו. ולכן כאן רוצה להשים לבשה, כמו שאמרתי, מתוך הברז של המחם מערה עליו מים רותחים על החלב שהוא חצי כוס למשל, אז זה מותר. כנראה שבזה לא שייך מלבישול. תתאה גבר. מה זה תתאה גבר? תמיד התחתון גובר על העליון. למטה זה קר, זה סונן. אז אתה שופך מהעליון שאתה שופך עליו, הוא גובר על העליון, הוא מקרר אותו, הוא מסנן אותו. לא מתמשל כלל, פשוט ודאי לא שייך. לכן אין בזה שום איסור. רוצה לעשות קפה בחלב, בין שישפוך את המים על הקפה, המים הרותחים על הקפה, בין שישפוך החלב על המים הרותחים שיש בפנים בתוך הכוס, כלי שני אינו מבשל. לא שייך בו בישול כלל ועקר. לכן אין בזה שום איסור. גם כאן, לפעמים אדם קם בבוקר, רוצה לחוס את הפנים שלו. והחורף זה קר, הוא רוצה לשים מים חמים, אז מה הוא עושה? שם חצי כוס מים קרים מהברז, ועל זה שופך מים רותחים מתוך המחם. על זה כך יהיה מים פושרים, שאוכל לשטוף בהם את הפנים שלו. מותר, הם בזה שמסור. תגיד למה? כששופך, פותח את הברז, ומערה עליו מים רותחים, אז זה מערה, מבשל. זה שייך בזה בבישול. ונשמיים מתערבבים יחד. תקף ומיד מתערבבים, כמה כמה מתערב. ואכן אין בזה שום מסור. יכול לשים עד זה, יכול לעשות בהפך. תשים גם כן בתוך הכוס, תפתח את המחם, וישים עליו מים חמים, עד חצי הכוס, או פחות יותר, ואחר כך שופך על זה מים קרים, והיו המים פושרים, ואז אוכל לשטוף את הפנים שלו. אין בזה שום מסור. בפנה שוקל שני לא מבשל, וגם במים לא שייך בשול. כשהוא שופך עליהם מים על מים, והמים התחתונים הם צוננים, ושייך לומר, ארוי מבשל כדי כליפה, זה שייך בדבר יבש, דבר שהוא גוש. אבל משאין כן כשזה בתוך כוס של שמו מים, המים גם כן מתחלבבים, והם בזה שמסור. בין הם קדמו המים החמים, שאז בלב אחי אמרנו, כלי שני לא מבשל, בין שקדמו המים הקרים, ואתה שופך עליהם, לא שייך גם כן בשול, בשום עירוי, לא, אין בזה בשול. לכן, למעשה, אפשר להתיר. כשאמרנו, כלי שני לא מבשל, יש סברת מהרשל, רבי שלמה דוריה, שהוא סובר, מתי אנחנו אומרים, שכלי שני לא מבשל במרק אחרי ששפכת אותו בתוך קערה, תלחת או כוס בדבר שהוא לח. לכן כשהגיע תקן בכלי שני הלך כוח הבישול שלו, כלי שני לא מבשל. אבל אם זה דבר גוש בעולם מבשל. מה זה גוש? חתכת בשר, הוצאת אותה מהכלי ראשון והיא חמה. אז כאן במים כל רוחות העולם סובבים את המים, מקררים את המים. אבל לא כן דבר גוש, כמו חתכת בשר וכיוצא, וזה לא שייך למה שמקררים. מי יקרר אותה? נשאר בפנים, נשאר אותו החום שלו. החום שלו נשאר כמו שהוא. לכן אומר, בזה יש בו בשול אחר בשול. זה לא נקרא שמו כלי שני שאינו מבשל, אפילו מונח בקערה, כוח החום נשאר עדיין יתים בתו. הלכה לא כך. הרבה פוסקים חוקים עליו, וסוברים שגם בדבר שהוא גוש, אף על פי כן, תקף כשעבר לכלי שני, אינו מבשל. כך דעת רוב הפוסקים. ולהגיד דעת רוב הפוסקים להקל. כל דבר בדבר הולכים אחרי הרוב. ורוב הפוסקים סוברים להקל, ולכן כך עיקר הלכה למעשה. תה, לפעמים שמים חתיכות לימון כדי להטעים אותו, שמים חתיכות לימון. אף על פי שהתה חם מאוד, ויש אומרים כשיש חמיצות אז זה כן מעורר בו את הבישול, הלכה לא כך. מותר לשים שם חתיכות לימון כדי להטעים אותו, אין בזה שום מסור. כלומר שזה חם רותח והלימון הוא קר, אף על פי כן, מה בכך? אנחנו אומרים כדי שני לא מבשל, ולא חדקו חכמים. אם זה חומץ, אם זה דבר חמוץ, לא משנה כלל. אלא לעולם אומרים כדי שני אינו מבשל. יכול לשים בתוכו חתיכות לימון, או מיץ לימון רוצה לשים בפנים, גם כי אין בזה שום חשש. יכול להקל בדבר הזה. לשחות לימון, זה בדין אחר. דעת מרן שמותר לשחות לימון בשבת, אפילו בצלחת ריקה. אבל יש פוסקים אומרים, צריך דווקא להיות על גבי דבר של מאכל, כדי שיהיה משקה הבא לאוכל כאוכל דמה. זה דעת הרב יעבט, שחולק על מרן. ואנחנו לא חושבים הרב יעבט כמותו, אנחנו קבלנו הוראות מרן. מרן סבי מותר לשחות לימון בשבת, בין בצלחת ריקה, בין על אוכל, בין בזה שום חשש. וכך עיקר הלכה למעשה. כך אמרו כמה אחרונים, יש ספר תועפות רעים, של הגאון רבי רפאל אלקאווה, הוא מעיד שככה מנהג פשוט להקל, וגם הוא דעתו להקל. גם ספר טהרת המים שכתב להקל, גם ספר פתח הדביר כתב להקל. אנחנו יש לנו דעת, דעת מרן, קבלנו אותו בפן מוחלט, בין להקל בין להחמיר. מרן סובר שמותר לצחות לימון בשבת, בין על סלט, בין בתוך תה, הכל מותר. לכן למעשה אפשר להקל. אחרי מה קשה מייצר את זה קודם לאל, ולאצל הרשות שנאמר, אז אנחנו נתפוס עם הצדקו, כדי תורה וידיר.